אז שלום, שלום למאזיני גלי ישראל, אנחנו משודרים בימי שישי בצהריים ברדיו גלי ישראל, שלום לצופים באתר ליבה, שלום לאורחים שלנו מבאר שבע, הגעתם? יש פה מבאר שבע? ברוכים הבאים, אהלן, ואורחים מבית ספר בצלאל, שבטח יותר סולידים ולא יעשו עכשיו וואו, ויש שיעורים בימי ראשון בתל אביב בהנגר 11, אנחנו ממשיכים שם את הסדרה גם לספר שמות, אז מי שיותר נוח לו ובא לו, אז מוזמן בימי ראשון להנגר 11, ואנחנו לא יאומן, מסיימים היום את ספר בראשית, הזמן טס כשנהנים, אני לפחות מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם. ספר בראשית מכונה ספר היצירה. הרמב"ן קורא לו כך, ספר היצירה, ונהוג לומר שזה בגלל שהעולם נוצר לכאורה שישה ימים של יצירה, ועל זה הספר נקרא ספר היצירה. אבל אומר לנו הרב דנריה, לא, הוא נקרא ספר היצירה, כי כל הספר הזה הוא ספר של יצירה. לא רק בששת הימים הראשונים, נוצר אחר כך האדם הראשון ואברהם אבינו, האבות, האימהות, השבטים, בעצם העם, האדם והעולם נוצרים לאורך כל הספר הזה, שהוא ספר היצירה, והסיום של תהליך היצירה הזה הוא השבוע. פרשת ויחי היא הפרשה האחרונה בספר בראשית, ואנחנו נסיים בשבת בבוקר את הספר, ונאמר חזק חזק ונתחזק, ונסיים את כולו, כשבעצם העיקר של הסיום הוא צוואה. יעקב אבינו, בעיקר בזה נתעסק היום, נפרד מאיתנו בצוואה, ואם אנחנו אומרים יעקב אבינו, ומתכוונים לזה, במובן שהוא גם אבא שלנו, ואנחנו בניו, אז צוואה של אבא, בנים צריכים לקרוא ולראות מה הוא אומר לנו, ובאמת נדבר על זה בהרחבה. ברמה האישית אני חייבת לומר שזה השבוע די מוזר, עם טלטלות לכל מיני כיוונים, לפחות מבחינתי. במוצאי שבת נפטר הרב משה שפירה, המכונה רב מוישה, הוא הוכתר בתארים שבדרך כלל הם, זה כמו איזה מליצה כזאת או הגזמה, אבל ראית איך זה כתוב במודעות האבל, וזה אמיתי, גאון המחשבה, איש ההשקפה, מי שהכיר, הכיר, יש פה כמה אני חושבת מהחבר'ה בשיעור שהכירו, וברמה האישית לא הבנתי את תורתו העמוקה של המנוח, אבל ראיתי שני תלמידים שלו שהוא פשוט שינה אותם ופשוט בנה אותם, ואלה הגיסים שלי, שני אחים של בעלי, שהוא הפך אותם משני נערים חביבים למה שהם היום, שזה הרבה, ותלמידים מובהקים שלו ברמה ש... קראו קריאה לאות אבל, מה שעל פי ההלכה עושים, תלמיד עושה, אם כך נכתב, עם רוב תורתו ממנו. כלומר, אם זה הרב שככה רוב תורתו והוא מעמידו על רגליו, אז זה עד כדי כך, וגם קוראים לאות אבל, ובהלוויה שלו באמת היו אלפים. אי אפשר להגיד שזה היה ציבור, כי בייחודיות של התפיסה שלו, זה לא היה ציבור, זה היה אלפי יחידים. כל אחד היה יחיד ומיוחד, כי הוא מאוד עבד על הייחודיות, מאוד לא על תפיסה עדרית, המונית ושטחית, אבל במהלך ההלוויה שלו, ביום ראשון בבוקר, פתאום ככה קיבלתי עדכונים ופושים וכולי וקפצתי, ואני לא יודעת אם זה כל כך הקפיץ גם את האנשים סביבי, לא ראיתי אותם קופצות, מהעובדה שאותר בעצם, לא אותר לפרסום, אלא פורסם בסקופ בלעדי, שהפגישות של נתניהו עם איש עסקים הן עם נוני מוזס, המול של ידיעות, וככה אני באמצע הלוויה, נוני, ומה את רוצה? מה נוני? אבל נוני וביבי יושבים, ואני חושבת שזה סיפור שרק הופך את החיים שלנו עוד יותר לאיזה סוג של מגילת אסתר, או איזה מעשייה כזאת של רבי נחמן, כאילו תיאטרון של תחפושות, מה? בסוף הם יושבים יחד לשתות, כאילו איזה מין עלילה מפותלת, וכמה מסכות יש פה, כמו איזה נשף תחפושות כזה. ועדיין כשאנחנו בתוך ההלוויה, ממש כשיצאנו מההלוויה, שמענו ברדיו שעה קלה אחר כך על הפיגוע הקשה, השבוע בטיילת ארמון הנציב, ארבעה צעירים שנדרסים שם למוות, שנרצחים באותו פיגוע, ושוב ככה סדר היום מתהפך והלב מתהפך, ואמרנו שנדבר על הצוואה של יעקב, אבל אתמול בערב הייתי בבית של משפחת אורבך, הבית של ארז אורבך מגוש עציון, ויש גם סוג של צוואה, אני חושבת שהוא השאיר, ורציתי באמת, ככה ביקשתי רשות, צילמתי את זה, צילום מסך מהסלולרי של דודה של ארז, זה בעצם הסטטוס שהוא כתב בוואטסאפ שלו, זה משפט נפלא של החזון איש, שאומר כך, סוג של, אמרתי, הוא לא כתב צוואה, היה בחור צעיר, אבל אני חושבת שזה מסר מאוד מהדהד, חובת האדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל להיות הולך וגדל. זה מתוך ספר שנקרא אמונה וביטחון של החזון איש, וארז מצא את זה שם, זה לא איזה סטיקר או סיסמה, בדקתי בספר עצמו, זה משפט שמסתתר בתוך פסקה שלמה, בתוך פרק שלם, והוא ככה סימן את זה בתור איזה אמירה, וכל אחד שפנה אליו בוואטסאפ ראה את זה, ומה שהבנתי אתמול בערב, כל אחד שגם פנה אליו בחיים ראה את זה עליו, בן אדם שמשתדל להיות הולך וגדל ומתקדם, ואמרו לי הרבה אנשים שהיום כמה וכמה, שהם שינו, הרי הסטטוס הזה הוא בדרך כלל כתוב שם ביזי או כן, בכושר, כן, בטח, כל מיני, ואמרו לי כמה אנשים שהם שינו היום, ישבו והקלידו את המשפט הזה, ככה לזכרו, כאמירה. אז אנחנו עוברים למה שיעקב אבינו אומר לנו, וכל הפרשה מורכבת מטקסטים, מפיו בעצם, לא כל, אבל חלק ניכר, זה בעצם ציטוטים מפיו, המון המון דיבורים, אבל בכל זאת לפעמים צריך לגשת צעד אחד אחורה, להבין את הרקע, איך הגענו עד הלום, תקציר הפרקים הקודמים, זה בעצם הפסוק הזה שרציתי לפתוח איתו, זה הפסוק האחרון בפרשה הקודמת, פרשת ויגש, אחרי הייחוד של האחים, אחרי שיעקב גם מגיע ופוגש את יוסף, יש פה פסוק שהוא ככה מטריד, אפשר לשים איזה שלוש נקודות בסופו, יש פה איזה, יש סימנים לדאגה, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. זה כבר די מהדהד, נוח להם מדי, ומדי נוח להם בגלות מצרים, המלאה בעבודה זרה, אצל פרעו, זאת בעיה. זה שנוח להם, זה לא נוח, אפשר להגיד לתורה, לקדוש ברוך הוא, ועוד מעט נראה בעצם את המסר שבעצם יוצא מתוך ההשתקעות הזאת, מתוך האחיזה, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. יעקב אבינו בסוף ימיו מאבחן את התופעה הזאת, את הסכנה שבה, ובדיוק בזה הוא פותח את הפרשה שלנו השבוע, נותן לנו כלים ונותן לנו כוחות בשביל קיום מאוד מוזר, קיום של עם שצריך להתקיים בלי מדינה, רוב שנותינו התקיימנו בלי מדינה. במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו הוא החריג, הוא נורמלי, אבל הוא בעצם החריג מבחינה כמותית. רוב הזמן אנחנו לא על ארצנו, אבל כן עם זהותנו ודתנו, ויעקב נותן לנו כלים, כוחות, עצות, משימות, איך אנחנו נשרוד, שלא יהיה לנו מדי נוח, כי אז גם נעלם. ופה בעצם מתחילה הפרשה שלנו, ויחי, מתחילה בפסוקים די מפורסמים, ויחי יעקב בארץ מצרים, כן, 17 שנה, סך הכל ימי חייו זה 147 שנה, ויקרבו ימי יעקב למות, והוא קורא לבנו ליוסף, והוא אומר לו, אם נמצאתי חן בעיניך וכולי, פה בעצם מתחילה הצוואה, ציווי מספר אחד זה, אל נא תקברני במצרים. אני מבין שאני צריך לחיות פה, כי יש רעב, או כי יש איזו גזרה קדומה, שצריך להתגלגל למצרים ולצאת מפה, אבל אל תקבור אותי פה, אני לא רוצה למות פה. יש פרשנים שאומרים שיעקב פחד מהטקס של המצרים, הטקס הקבורה המצרי, שהיה כולו אלילות. יש כאלה שפוחדים שעוד היו חונטים אותו בפירמידה, וכבר היה להם איזה בבא יעקב, או איזה ספינקס קדוש, חלילה של יעקב אבינו, ובוודאי גם זה לא מתאים לו. אבל יותר מכל, יעקב מפחד מההשתקעות. ואם אתם תצטרכו לחזור לארץ ישראל כדי לקבור אותי, אתם תזכרו שגם צריך לחיות שם בסוף. אם תקברו אותי פה, זה כבר תהיה השתקעות סופית. ושני ביטויים מאוד מעניינים על החשש הזה שיהיה לנו מדי טוב ונוח. אחד, שניהם מופיעים לפני השואה, שניהם על אדמת אירופה. אחד של הרב שמשון רפאל הירש, הרש"ר הירש, שכותב שוב על הסכנה הזאת, שההאחזות הזאת במצרים, הנה כבר החלו להמיר את הירדן בנילוס. מה זה הירדן? יש לנו את הנילוס. כבר אפשר להמיר את הירדן בנילוס. וכך יושב הרש"ר הירש בגרמניה, וכמוהו פרשן שנקרא המשך חוכמה, הרב מאיר שמחה הכהן מהעיר דווינסק, הפירוש שלו מכונה המשך חוכמה, והוא כותב שהוא מפחד שהישראלי ישכח, יעזוב את לימודי דתו, ילמד לשונות לא, יחשוב כי ברלין היא ירושלים. והוא ממשיך ואומר, הוא סוג של מנבא, הוא כותב את זה ב-1920, שאם זה יקרה, ואם יחשבו שברלין היא ירושלים, תבוא רוח סער, תעקור אותו, כן? ותצטרך להזכיר לו שזה לא המקום שלו, ואז הוא צריך לחזור למישהו באמת. ושני הדימויים האלה הם מאוד יפים, הירדן הוא לא הנילוס, ברלין היא לא ירושלים, ביטויים יפים שמזהירים מפני תמיעה, אבל ברלין היא לא ירושלים, ברוך השם, ראינו את זה השבוע בברלין, השנה היא רק 2017, ואנחנו רק בהתחלה שלה, כלומר רק ממש בתחילת ינואר, ואני חושבת שכבר אחת מהתמונות של 2017, כבר אפשר להכתיר אותה כהתמונה, וזוהי התמונה, אני מניחה שרבים מכם כבר ראו השבוע, שער ברנדנבורג בגרמניה, בברלין, שער שהוא תמיד סימלו עליו דברים לאומיים, דברים גדולים, ניצחונות, מאז שהוא קם ב-1700 ומשהו, הוא סמל, וכך הוא נראה לפני 80 שנה, עם התנועה הנאצית שחשק עם נצחת ונופפה שם בדגלים שלה, וכך הוא נראה ביום שני בערב השבוע עם דגל ישראל, אקט של הזדהות עם הפיגוע שבו פתחנו, הפיגוע בתיילד ארמון הנציב, מה שאחרי הרבה מחאה ובקשות, אלפי גרמנים חתמו על עצומה, יהודים ולא יהודים, וביקשו את המחווה הזו, ובעצם העירייה נעתרה. וראיינתי, יום אחרי זה ראיינתי את הרב יהודה טייכטל, הרב של ברלין, על האירוע, כי אנחנו רק רואים את התמונה, אבל איך זה להיות שם. אז הוא עומד על רקע שער ברנדנבורג ומספר ניצחון, האור על החושך והמשמעויות ההיסטוריות, ואז ניסיתי לשאול אותו איזה פסוק לדעתו מתאים לתאר את הניגודיות הזאת, והשאלה לדעתי הייתה מצוינת, אבל הוא לא שמע כי היו מלא רוחות, מאוד קר שם עכשיו, והוא כזה מה, ונאלצנו לקטוע את השיחה, ולא קיבלתי ממנו שום פסוק שבעיניו מתאר את האירוע, אבל אני חושבת שמתאים פה משפט של הרב קוק, משפט מיוחד של הרב קוק שאומר, לא אלמנה היא ההיסטוריה. הרב קוק אומר שההיסטוריה היא לא אלמנה. הוא אומר אחר כך, יש לה בעל, גואל, חזק, אלוקי ישראל, כלומר, היא לא צועדת בעולם בלי בן זוג שמוביל אותה קדימה ובעצם מקדם אותה. ואין כמו התמונה הזאת, אני חושבת שהכותרת שלה בהחלט, בהחלט יכולה להיות, לא אלמנה היא ההיסטוריה. אז ברוך השם, היחסים בין ברלין לירושלים הם אחרים, החששות, הרש"ר הירש, המשך חוכמה, יעקב אבינו, לא שכחנו, אנחנו לא חושבים שירדן זה הנילוס, זה בסדר, אבל יעקב לא מסתפק בזה, הוא מבקש לא רק שנעלה את עצמותיו, שנזכור את מורשתו, שנזכור את תורתו, שנעלה לפה לא רק במובן הפיזי, אלא גם במובן הרוחני. ובהקשר הזה, בעיניי זה המשימה היום. כלומר, אם יש משימה אקטואלית, המהפכה הציונית היא להעלות את כל מה ששכחנו בגולה, את כל מה ששכחנו בכל הגלויות, בכל התפוצות. ומאוד הזדהיתי עם שיר של בחור צעיר שנקרא יגל הרוש פייטן, בחור מדימונה, שמעורב בהרבה פרויקטים של פיוטים בשנים האחרונות, והוא כתב, הוא היה במרוקו בביקור שורשים, הוא כתב שיר פשוט כל כך יפה שהכנסתי לכם גם את זה אפילו לדף המקורות, אפילו שהוא לא, בדרך כלל זה המקורות היותר תורניים והרבניים, אני חושבת שהוא נוגע פה בנקודה ממש, ממש אמיתית של לא לשכוח להעלות לארץ לא רק את החומרי והפיזי, לא רק את הקיומי, אלא גם את הזהותי. והוא כותב כך, יגל הרוש, על העלייה של יהודי מרוקו. יהודי האטלס מנסים לארוז בחיפזון חיים שלמים, גלות מפוארת וארוכה, לתוך מזוודת סוכנות קטנה. את הג'לביות והקפטנים של שבת ומועד מקפלים יפה. איתם יעלו למקדש עם ישראל אחיהם. את הקריות והסמיכות מצמר לימי החורף העתידים לבוא דוחסים פנימה. וכל פסקי הריף ותשובות הרב אל נקווה ודרשות אביר יעקב אבוחצירא ורבי יוסף גבאי והמאמרים הערוכים על ידי רבי דוד אלקיים ופיוטי הקובץ שיר ידידות יישארו על אדמת נחר. בבואם לארץ הקודש, יפגשו בהם העבריים, ויביטו למזוודה מלאת הקפטנים, ולא ידעו מאומה על העושר האינסופי שנשאר מאחור, דברים שמזוודת סוכנות קטנה מלהכיל. עלינו ארצה, אבל שכחנו באמת הרבה מאוד צרותינו, לא רק במרוקו, בהרבה מאוד תפוצות. זה חלקו הראשון של יעקב, אל נתקברני במצרים, תעלה אותי, תעלה את רוחי, אל תשכח. הוא ממשיך, ומכאן והלאה זה רק ברכות, זה רק טקסטים שהוא אומר, הוא ביקש עכשיו משהו מיוסף, מכאן הוא רק מדבר אל הצאצאים, הוא מתחיל בנכדים שלו, הוא בעצם עומד מול מנשה ואפרים, שניהם עומדים מולו, הוא אומר דבר מאוד משמעותי ליוסף, פסוק מאוד יפה, הוא אומר לו, ויאמר ישראל אל יוסף, עכשיו אני זהירה עם הפסוקים, יש איזה בעל קורא, איזה קורא בתורה, ששולח לי תיקונים כל שבוע, אז אני ברשותכם ממש, אני לוקחת את הדף, מנוקד, אני משתדלת. אני יודעת שהוא ישלח גם השבוע, אבל אני אנסה שפחות. ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוקים גם את זרעך. אומר לנו יעקב, אני לא חלמתי שאני אראה אותך, חשבתי שתרוף תורף יוסף, שאני לא אראה את הבן שלי. והנה זכיתי לראות נכדים, זכיתי לראות דור שלישי, אני יכול למות הרבה הרבה יותר רגוע במרכאות. איפה שמעתי בפעם הראשונה את הרעיון הזה על הסבאות, כן, סבאות וסבתאות, על המעמד המיוחד הזה. הרב ישעיהו שטיינברגר, מלמד גם בישיבת הכותל ורב שכונה פה בירושלים, השתתף בברית המילה לבן של אחד, בנימין נתניהו, לביבי. יש הרבה מאוד, אנחנו שומעים עליו הרבה בתקשורת, אבל פחות שומעים, יש לו בת מנישואים קודמים, ויש לה שלושה נכדים דתיים, ובברית של אחד מהם, הרב שטיינברגר השתתף, ואחר כך פגשנו אותו, והוא אמר לנו, מה הוורט, מה הרעיון, מה ככה הסיפור שהוא סיפר שם לנתניהו, והוא ניגש לנתניהו בלי להתבייש, והוא אמר לו, מזל טוב, היום נהיית אדם. עכשיו, אדוני, זה ראש ממשלת ישראל, מה, היום נהיית אדם. הוא הסביר, אבות ובנים זה לא חוכמה, זה יש בטבע. גם לפרה יש עגל, גם לתרנגולת יש גוזל, גם לכבשה יש, הילדים שלי מאוד טובים בזה בגן, אני כבר לא זוכת את כל המילים שאומרים רק בגן, דיר, כן, עורבה, מתי, כל מיני דברים לא פרקטיים, אבל אוקיי. אז תשלימו לבד, בסדר, לנמלה יש תינוק נמלה, לכל אחד יש ילד בטבע, זה הגיוני. אנחנו רואים את זה, נכון? זה אנחנו יודעים להגיד שהחתול והכלב המליט, אנחנו יודעים שלכל אחד יש את ה... את ה זה יחסים שאנחנו מכירים גם מעולם החי. אבל סבא ונכד, שלושה דורות, לא ראיתי סבתא פרה, לא ראיתי חתול הסבתא, עכשיו נהיית האדם. חלק בייחודיות של האדם, במותר האדם מן הבהמה, במה שיש באדם על פני החיות, זה הקשר הבין דורי שהוא שלושה דורות. יעקב רואה נכדים, זה מרגיע. מורשת שעוברת מדור לדור. קשר בין שלושה דורות, זה משהו ייחודי. זה ייחודי למשפחת האדם, ויעקב מגלה את זה, כשהוא רואה בעצם את אפרים ומנשה, ומודה על הזכות שהוא זכה לה. ואז הוא ממשיך ואומר להם פסוק שנחרט מאז, והולחן, ושרים אותו, ואומרים אותו בעל פה, ואני ממש מתביישת, מה שאני הולכת להגיד לכם עכשיו, שאני לא חשבתי על זה מעולם, זאת שאלה שממש אמורה לזעוק כשרואים את הפסוק הזה, ואולי מרוב שככה שרים ואומרים וזה בעל פה, אז לא חושבים עליו. אז יעקב אומר להם כך, הוא מברך את אפרים ומנשה בברכה המפורסמת, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרב בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. וזה כל כך יפה ואופטימי וסימפטי שאתה לא חושב שיש פה, הלו, יש פה סתירה. תסתכלו על ארבע המילים האחרונות, וידגו לרוב בקרב הארץ. אם נחזור רגע לעולם החי, אז אמנם אני לא ספצית בכל מה שהילדים שלי לומדים שם, כל הזה, אבל דגים אני עדיין זוכרת, הם חיים בים. דג מחוץ למים לא יכול להסתדר. אז בעצם הברכה צריכה להיות וידגו לרוב בקרב הים, לא בקרב היבשה. איזה מין ברכה זאת? להיות דג ביבשה. זה להתייבש, זה להיות דג בלי מים. ופה באמת יש סוד. השפת אמת, הפרשן, האדמור מגור, מראשוני אדמורי גור, השפת אמת, מפרש את זה. אני ראיתי את זה בספר של הרב אביחי קצין, שמביא את הציטוט, והוא אומר, וידגו לרוב בקרב הארץ, דגים מקומם בים, למרות שהם בקרב הארץ, הם כל הזמן שואפים לים, כל טיפת מים הם מתחיים ממנה. זו הברכה של יעקב, אתם צריכים להיות דג ביבשה, עם חיות, פנימיות, קשר למקור, קשר לשורש, רצון למים, אבל תדעו שאתם יוצאים עכשיו למשימה מאוד קשה, אפרים ומנשה, להיות דג ביבשה. הגורל היהודי הוא לא להרגיש תמיד כמו דג במים. לפעמים אתה דג ביבשה, ושיראו עליך שאתה דג ביבשה. אני לא זורם עם התרבות העולמית תמיד, ואני לא חי בכיף עם מה שמצרים אומרת לי עכשיו, או מה שכל בירה תרבותית אומרת לי, אני קצת דג ביבשה. גם כשאני איתכם פיזית, אני מחובר לאיזה... וזה... זאת אמירה מעניינת, אני חושבת, שבאמת אף פעם לא הסתכלתי ככה על הפסוק הזה. האם רואים עלינו שאנחנו דגים ביבשה? האם העם היהודי עדיין משדר שהוא משהו אחר, שהוא מיוחד? ובהקשר הזה, התפרסם פוסט מאוד ככה, אני חושבת שדי מדובר, בואו נראה אם שמעתם עליו, בחורה שלי יצא לעבוד איתה בעבר בתקשורת, אבל אז היא עזבה את התקשורת כי זה באמת היה לה שטחי מדי והלכה לעשות דברים רציניים. היא הקימה את תנועת הנוער שנקראת כנפיים של קרמבו לצעירים עם צרכים מיוחדים, אלפי צעירים בעצם שככה קיבלו, מקבלים שם עד היום המון פעילויות, והיא יזמה מיזם שנקרא זיכרון בסלון בימי השואה, שבעצם באים ומדברים עם ניצולים בסלונות של סלון הבית, והדליקה משואה ביום העצמאות ה-60. והיא נבחרה במגזין טיים כאחת ממנהיגי הדור הבא, וקוראים לה עדי אלטשולר, והיא נשואה לנדב, והם גרים בתל אביב, ולאחרונה נולד להם במזל טוב בן ראשון, ואז עדי, אחרי הלידה, היא כתבה את הפוסט הבא, היא כתבה ככה, הלוואי והייתי דתייה, הייתי חלק מקהילה, הייתי מכירה את השכנים בבניין, אולי גם בשכונה, ממש הייתי יודעת איך קוראים להם, אפילו שמות משפחה. נשים אחרות היו מבשלות לי אחרי הלידה. היה לי קל יותר עם האימהות, כי מה זה כבר עוד ילד אחד? אם הייתי דתייה, לא הייתי מוותרת על עצמי, כי סדר התפילות והמנהגים והברכות היה מחייב אותי לזמנים קבועים עם עצמי ועם הקדוש ברוך הוא. אם הייתי דתייה, הייתי מוקפת באימהות נוספות כל הזמן, עם טריקים וטיפים. אם הייתי דתייה, לא הייתה לי תחושת ויתור עצמי, כי האימהות הייתה חלק ממערך הערכים עליון של משפחתיות, והבנה שיש מי שיותר חשוב ממני בעולם, וזה זכות ומצווה וברכה. אם הייתי דתייה, הייתי שמחה יותר. כל ערב שבת הייתי מדליקה נרות ושרה, הייתי מאושרת, הייתי מוקירה את כל מה שיש. כל בוקר הייתי מודה אני, ולא הייתי מפחדת כלל. הייתה לי חגיגיות בחיים, עם טקסיות וכל מיני קידושים. היו לי בגדים לבנים, הייתי מכירה סיפורים, משלים, משפטים יפים של חכמים מתים. בא לי שבת שתשמור עליי. ואת הקטע המתוק הזה, עדי פרסמה, וזמן קצר אחריו היא פרסמה פוסט המשך, פרק ההמשך, לא נגענו. קיבלתי כל מיני תגובות על הפוסט שכתבתי, אבל אחת מהן הייתה לפגוש בדלת ביתי את שירלי, יהודית כהן וביתה עמית המדהימות, שהפתיעו עם קופסאות מלאות תבשילים, סלטים מוקפצים ומיץ תפוזים שהם שחטו במיוחד בשבילי. הייתי קצת נבוכה שהן תרחו, בישלו ונסעו במיוחד עד אליי, וכשהם עזבו חשבתי מה אפשר לתת להן חזרה, כי יחד עם המזון הוגש לי שיעור גדול ביכולת לקבל עזרה ולהרשות לעצמי להתאמך. אז תודה אחיות, הלוואי והייתי דתייה. זאת עדי אלטשולר, שבאמת אפילו לא כתבתי לה, פה, אני מצטטת פה את הפוסט שלה, אבל לא הגבתי לה, אנחנו מכירות מאז שהיא כתבה את הדברים האלה, ואני חשבתי שיתחיל טרנד חדש של קריאות ברשת, הלוואי והייתי דתייה, ואז יבואו כל מיני דוסיות SOS עם אוכל ומיץ תפוזים, סחוט, אבל זה לא, עוד לא התחיל הטרנד הזה, אולי. אבל מה שקרה כן, זה שבעלי פרסם בטור שלו בעיתון בשבע את הטקסט הזה, את הסיפור הזה, וקיבל באמת הרבה תגובות, ואחת מהן, מייל ישר לתיבת הדואר, מקוראת ושמה ימימה, הרבנית ימימה מזרחי, וכן, בהחלט, מייל VIP, והיא קראה את זה, והיא כותבת לו, איך התעלפתי מהלוואי והיית דתייה? פתאום התעורר בחשק להיות יותר טובה, כי צריך להתאים למה שהיא חושבת עלינו. זה לא רק היא, מצפים מאיתנו לכל כך הרבה, על מה היא מדברת? ברכות השחר אני עושה בשקיעה. היא בטוחה שאנחנו שרה אימנו בהתגלמותה. היא לא יודעת שאנחנו שרה נתניהו. אני כל כך רוצה להיות דתייה. הלוואי ובאמת הייתי הדתייה הזו. הלוואי והייתי דתייה. וימימה המקסימה, באמת אני חושבת נוגעת פה בהנקודה. כמו שיעקב אומר, האם רואים עליכם שאתם דגים מחוץ ליבשה? האם רואים עליכם את הזהות הזאת באשר תלכו? יעקב ממשיך ונותן להם עוד צדה לדרך, צדה לדרך האחרונה, ובעצם מנציח אותם. הם שני ילדים שהם לא המודל החינוכי, הם לא למדו אני לא יודעת אפילו איפה הם למדו, הרי בעצם הם גדלו במצרים שנים לבד, עד שהגיע כל השבט, ויוסף מנסה להנחיל להם את הערכים האלה בתרבות מאוד מאוד זרה. עכשיו, במקום להתייחס לזה כאל חד פעמי יוצא דופן תקלה, יעקב מנציח אותם, כי זה עוד פסוק מאוד מפורסם, זה פסוק שאומרים בערב שבת שמברכים את הילדים, והוא מופיע בעוד המון הקשרים של ברכה. ככה מברכים ילדים בעם ישראל, להיות כמו אפרים ומנשה? כן. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. כשאבא רוצה לברך את הילדים שלו, הוא שם להם את הידיים על הראש ואומר שהקדוש ברוך הוא יעשה אותם כמו אפרים ומנשה? למה, לגדול בארמון של פרעה זה אידיאל? לא, אבל שוב, זה חלק מה-DNA, זה חלק מהמשימה, ואפרים ומנשה הם מודל לשמירה על זהות בתוך תרבות זרה. יותר אולי קל לאחים שגדלו בתוך האוהל של יעקב, אבל אפרים ומנשה הם לא היוצא דופן, להפך. שוב, יוצאים עכשיו לגלות, יעקב מצייד אותנו, ובעצם הוא אומר, אתם ההוכחה שאפשר, שלא יתבוללו, שלא יגידו, קשה באמריקה, קשה בגרמניה, קשה בפולין, הנה, ישמחה אלוקים כאפרים ומנשה, אם הם הצליחו במצרים, אז תצליח גם אתה. ראינו אפרים ומנשה כאלה בעיניים, בשבת האחרונה היינו בצפת, והיינו במלון רון בצפת, בשתי שבתות שונות, אנחנו היינו באיזה שבת עם סטודנטים, אבל זה היה אותו חדר אוכל, והחצי השני היה חצי של אמריקאים, אז די ברור מי כבש את התהודה באולם, כן? זה ידוע שאם אתה שומע איזה צרכה, נגיד אתה הולך במדרחוב ושומע איזה צרכה כזאת, אז או חס וחלילה איזה ניסיון פיגוע צריך לעשות משהו, או שזה אמריקאית שפגשה את חברה שלה, ולא לא נפגשו כבר שעה, ומאוד מרגש. אז ברור שהאמריקאים באמת ניצחו בווליום ובהתלהבות, וניגשנו לקבוצה הזאת לשמוע מי הם, מה הם. והם שרו, גם זה היה נורא מעניין, הם שרו בהתלהבות C, שירי סוכנות, כאילו שירים שפשוט, זה היה נראה כמו איזה קלט או איזה מערכון על כאילו אמריקאים, כאילו אתם פעם שרתם, אבל ממש בכוונה, בהתרגשות, את המילים הווה נגילה, הווה נגילה, הווה נגילה ונשמחה, הווה נרננה, בלב שמח, ובשיא הזה הם כאילו ממש בכל כל הכוחות וכל ההתלהבות, את כל ההבנו שלום עליכם, שלום, שלום עליכם, וממש ככה, באמת הם היו באורות ונראו מאוד ככה נרגשים, וניגשנו להבין את הסיפור, אז הם קבוצה שממש מגיעה לשבועיים, כן, פחות מכל התגלית אפילו, מאוד מאוד ממוקד, זה נקרא פרויקט של איש, איש התורה, של הארגון המפורסם, והם לומדים בקמפוסים, אף אחד לא היה בבית ספר יהודי, קצת בסנדיי סקול, חלקם הלכו בימי ראשון, והם מגיעים לשבועיים מאוד מאוד מזוקקים, מאוד מרוכזים בישראל, ושאלנו מה הפשר השמחה, חוץ מהשבת, שזה די הגיוני, שזה שבתות ראשונות ככה בחייהם ברוח הזאת, ואז הם אמרו לנו, זה הבר מצווה שלו, והם מצביעים על בחור די מגודל, מהקולג' באמריקה, שזה הבר מצווה שלו, והוא מסביר לנו שאבא שלו נוצרי, ואימא שלו יהודיה שלא אכפת לה, והוא לא עשה שום בר מצווה בגיל 13, ואז הוא אומר לנו, אבל לי אכפת. אז עשיתי עכשיו בגיל 28 בר מצווה, וזה עוד חגיגה בר מצווה לדניאל בין אברהם מוירג'יניה. הם עשו לו עלייה לתורה בכותל, ועכשיו בשבת, זה השבת בר מצווה של דניאל שעולה לתורה, וככה לא הספקנו עוד לחטוף הרבה, כי הם פשוט נסחפו לאיזה עוד מעגל של אבני בי או בו אבא, לא יודעת לאן זה התפתח, אבל ממש הבנו, ראינו את כמה זה קשה להיות אפרים ומנשה, וכמה צריך באמת לברך, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, כמה זה לא ברור. אז יעקב מסיים כאן עם הנכדים, ובמובן מסוים זה היה יכול להסתיים כאן, נכון? הוא היה יכול להגיד, אני קורא ליוסף, מברך את נכדיו, זה בעצם הבן האהוב, כמו אז, עם קטון את הפסים, זה הבן הקרוב אליי, אבל אוי ואבוי לנו אם זה היה נגמר כאן. אם לא היה אחרי פרק ממחת שמסתיים כאן, גם את פרק ממתת, כי עכשיו הוא קורא לכולם. בניגוד למודלים של האיבה, שאנחנו זוכרים עוד מקין והבל, מודלים של או-או, צריך רצח, כי קין מנצח את הבל, ואחר כך צריך או-או, אברהם מוליד את יצחק וישמעאל, וזה אחד. יעקב ועשיו צריכים לריב על הבכורה. לא צריך יותר עורמה, לא צריך גניבה. יש מספיק ברכה לכולם. זה מודל חדש. לא של או-או, אלא גם וגם. כל האחים יקבלו ברכה, כולם מתייצבים סביב מיטתו של יעקב, וכל אחד מהם, הכל בגלוי, מקבל את הברכה שלו בצורה באמת שמלמדת אותנו שנגמרו הימים האלה של מלחמות האחים, כן, הלוואי, ויעקב עכשיו נותן להם דרך חדשה, מבשר להם על דרך חיים חדשה. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו, ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. תתקבצו כולם ביחד, אפילו שאתם שונים. אני רוצה לברך כל אחד בברכה הייחודית שלו. רש"י אומר שהוא בעצם רצה לגלות להם הרבה יותר, המון סודות. הרי מה זה אשר יקרא אתכם באחרית הימים? הוא רצה לגלות את הקץ, רצה לגלות סודות של גאולה. אבל, ככה אומר לנו רש"י, נסתלקה ממנו שכינה והתחיל לומר דברים אחרים. הוא לא באמת מגלה להם עכשיו את כל הסודות של הגאולה, הוא הולך לכיוון אחר. הקטע שנגיע אליו עכשיו של הברכות, בכל ברכה יש המון עומק, לא ניגע באמת במשמעויות, אפילו במשמעות הלשונית, זאת עברית מאוד יפה, מאוד קשה, מה שהבעל קורא יעשה לי אחרי הקראה כאן, אבל באמת כל שבט מקבל פסוק מאוד, או פסוקים מאוד מדויקים על המהות שלו, ומתברך בברכה ייחודית, אחד אחרי השני, 12 שבטים, יש לנו זמן, ויש שוב שפע של ברכות שיעקב צריך להעניק, כן? רק תחשבו על יעקב, עם עשיו, עם העורמה, שיצחק לא יודע את מי הוא מברך, תיקון מוחלט למודל שראינו שם, זה סיפור אחר לגמרי, רב גוני. והברכה הראשונה היא לבן הבכור לראובן. ראובן בכורי אתה, נכון, אתה הראשון, כוחי וראשית אני, אבל אתה לא תקבל את המלוכה ואת ההנהגה ואת הכהונה. יתר סט ויתר עוז, פחז גמיים אל תותר. אתה לא מתאים. ככה מתחיל טקס הברכות? כן, אנחנו קודם כל אומרים לראובן, עם כל הכבוד לבחורה הביולוגית, אתה לא נפשית, אתה לא יכול להיות הראשון. בגלל אותו פחז, אותה בהלה, אותה רשי כותב שהפחז והבהלה, אשר מיהרת להראות כעסך, כמיים הללו הממהרים למרוצתם. אתה מדי, יש כל מיני דוגמאות בחיים של ראובן שהוא פזיז, שהוא מהיר, שהוא עושה ומדבר לפני שהוא חושב. וגם הפרשן, הכלי יקר, פירוש הכלי יקר, אומר אותו דבר, ראוי אתה לבחורה, כן? נכון, אתה בחור, אבל פחז כמיים אל תותר, צריך להיות מתון. אתה פחזת כמיים בכל ענייניך, הפחז אינו מהירות, על כן אין אתה ראוי לקבל יתרון המלוכה. בזה יעקב מתחיל. יכול להיות שהחיסרון הכי גדול של האדם זה פזיזות, מהירות, הפחז הזה. מים, אומר לנו הרשע הירש, מקבלים את הצורה של כל כלי שהם נמצאים בו. אין להם משלהם. נכון, תשפוך מים לכל כלי והם יקבלו את צורתו. אי אפשר לצאת ככה לגלות, אי אפשר לצאת ככה להנהגה. לפני רגע דיברנו על שמירה על עצמאות, ואומר לנו יעקב, אבינו קודם כל שלווה, קודם כל מנוחת הנפש, קודם כל שיקול דעת, קודם כל יישוב הדעת. עוד מעט נראה למי מהאחים זה כן מגיע. וזה מאוד מתחבר לדמות שבה פתחנו, לרב משה שפירה, שהיה ידוע בשתיקות שלו. מי שמכיר עליו יש סיפור מפורסם, הוא היה שותק המון. שתיקה כחלק מהשיעור. ותלמידים לפני שנים קנו מין טייפ ריקורדר, מקליט, בשיעור שהיה בזמן השתיקות מפסיק, כדי לא לבזבז זמן על הקלטת, ורב מוישה לא הרשה להשתמש בטייפ הזה. הוא אמר, השתיקות הן חלק מהשיעור. אתה לא מקליט וחוסך את השתיקות. שתיקות זה זמן להתבונן, להפנים. הרבה מאוד אנשים שהכירו אותו, פגשו אותו. גדעון סער למד איתו, אני חושבת שלמשך יותר משנה, בצורה מאוד משמעותית, לימוד תורה, לא מלמעלה. ממש ישבו ולמדו, אבל הרבה מאוד אנשים, במגוון סוגי אוכלוסיות שהכירו אותו, הם לפעמים חשבו שהשיחה הסתיימה. היא לא הסתיימה, עכשיו שותקים, רגע, חושבים, מפנימים. זה הכי הפוך, כן? בתור מי שעובדת בתקשורת, זה הדבר הכי הפוך, האסון הכי גדול שיכול לקרות לנו, זה שקט בשידור. זה אסור שיקרה שקט בשידור. צריך למרוח, צריך לדבר. אני הגשתי לפני כמה ימים בגלי צהל, והיינו צריכים לעלות מרועיין לשידור. הנושא היה שמרק צוקרברג, אולי שמעתם על זה, הוא הודיע שהוא לא אתאיסט יותר. צומית הוא אמר שהוא לא מאמין בכלום, כן? אנחנו יודעים שיהודי מאוד מתבולל, ואז הוא העלה פוסט של הפי חנוכה והפי, חג המולד, הפי קריסמס או הפי ניו ייר, ואז מישהו כתב לו, רגע, aren't you atheist? אתה לא אמרת שאתה אתאיסט? ואז הוא כתב לו, פעם הייתי, והיום אני חושב, אחרי מסע שגדלתי בבית יהודי, ואחרי הרבה מסעות שעברתי, היום אני חושב שדת זה דבר מאוד חשוב. וזה מעניין, מאיש כל כך משפיע, ושוב, כל כך מצד שני גם מנותק, והעליתי על זה מרועיין, ביקשתי לדבר עם פרופסור לאינטרנט ולפייסבוק וכו', ולקח זמן עד שיעלו אותו על הקו, מה לעשות, אנשים לא, לפעמים זה קורה הרבה, אתה כבר רוצה לפנות למרועיין, סיימת עם המרועיין הקודם, ופדיחה, בעצם הייתי צריכה עוד למרוח זמן עם המרועיין הקודם, רק לא אמרו לי, והנה אני פה ואין מרועיין על הקו, ואז אומרים לי באוזניה, תמרחי. האם מרק צוקרברג מתחזק? הוא פרסם לאחרונה פוסט על כך שהוא כבר לא אתאיסט. האם הוא חוזר לשורשים היהודיים? בודיזם, אסלאם, נצרות? אולי אשתו מהמזרח הרחוק משפיעה עליו? מה פשר ה... ואומרים לי באוזניה, הוא בממתינה, הוא לא עונה, תמרחי, תמרחי. מה פשר הפוסט הזה של צוקרברג? אגב, הפוסט על כך שהוא לא אתאיסט צריכה ליותר מ-7,000 לייקים. ואולי בכלל מרק צוקרברג הוא ראש הדת הגדולה בעולם. אז בעצם הוא לא יכול להיות יותר אתאיסט, כי הוא ה... ואני ממשיכה וממשיכה, ואולי נזמין אותו לשבת כאן בישראל. ובסוף ושלום לפרופסור. יש לנו אותו, אפשר לפנות. בעצם המון ממה שאתם שומעים זה ככה, רק אתם לא יודעים, כי זה מאחורי הקלעים. שקט בשידור זה משהו שאסור שתשמעו. יש עוד דבר שאגב אתם לא תשמעו לעולם בשידור, וזה המשפט... וואלה, אני צריך לחשוב על זה. שמתם לב? יש עימותים תמיד, שמאל, ימין, דתיים, חילונים, צועקים, צועקים, צועקים. אי פעם שמעתם את המשפט, רגע, אולי יש משהו בדבריך, תן לי דקה? אני חושב שבחיים לא. כאילו, אז אתה בכלל לא מקשיב לי, בקיצור. אבל שקט בשידור זה אסון, ומבחינת רב מוישה שפירה, שוב נתחבר לראובן לשיקול הדעת, שתיקות זה דבר קריטי. בן אדם, להיות אדם, לעבוד על השתיקה כחלק מהדיבור שלנו. ובאמת השיח שלנו לא כל כך מאפשר את זה, וראובן אומר פה, ראובן אומר לנו כאן יעקב, לא יכול, אם יש לו מידה כזאת שטבועה בו, בגנים של חוסר יציבות והזדרזות, זה לא עובד. איך זאת בדיוק ברכה? אוקיי, עוד מעט נראה למה זאת ברכה. זה רק מתחדד עוד יותר על רקע הפסוקים הקשים יותר ששומעים השבטים הבאים. אחרי שראובן מקבל את הברכה שלו, שמעון ולוי מקבלים את הברכה הבאה. שימו לב מה הם שומעים, זה לא יאומן. שמעון ולוי אחים, כלי חמס מחרותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי ואפם הרגו איש וברצונם עקרו שור, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. איזה ברכה, מה הם אומרים פה? הוא אומר לנו ששכם, ששמעון ולוי האחים חטאו בכמה מקרים, גם סיפור של אלימות בשכם, גם במכירת יוסף, יש פרשנים שאומרים, הוא מאשים אותם כאן, לא ניכנס לחשבון ההיסטורי, מאשים אותם כאן בדברים חמורים מאוד, בהתנהלות חמורה מאוד, הם לא התייעצו איתו, וזה בעיה, לא להתייעץ עם הזקנים ומנוסים, במכירת יוסף, במעשה שכם, הם לא שאלו, יש את יעקב, הוא חי, למה לא שאלתם? ופה בעצם הם מגיעים למציאות שבה יעקב מברך אותם בזה שהוא הולך לפזר אותם, לחלק אותם, להפיץ אותם. רשי אומר שאחת הנקודות זה לא רק שהם היו אלימים, הם גם העתיקו את האלימות הזאת. כלי חמאס אומר לנו רשי, האומנות הזו של הרציחה חמאס היא בידיכם, מברכת עשיו היא זו, אומנות שלא היא, ואתם חמאסתם אותה ממנו, כן? ה-DNA שלנו הוא לא רצחני ולא טרוריסטי, אם אנחנו נוהגים ככה אנחנו מעתיקים את זה ממישהו אחר, זאת גניבה כפולה, גם החטא של האלימות וגם החטא של הגניבה, אתה גונב פה מידות שהן בכלל לא שלך, זה העתקה מתרבות אחרת. הפתרון הוא לא השמדה, חס וחלילה, אמרנו שעכשיו זה מודל אחר, אנחנו כבר לא מתקנים, אנחנו לא זורקים הצידה את מי שנראה לנו במרכאות לא טוב, אנחנו קודם כל מפרידים אותם אחד מהשני, כמו מורה בכיתה שמפריד שני תלמידים שעדיף שלא ישבו ביחד, ואנחנו מפזרים אותם במינון נמוך. לוי לא תהיה לו נחלה בכלל, שמעון הולך להיות מה שנקרא מלמד תינוקות, הוא יהיה נפוץ בין השבטים. אנחנו בעצם, אם יש לנו קנאים, מה אנחנו עושים? אומר לנו נציב, נצרח לפעמים מעט אנשים כאלה, צריך אנשים כאלה מדי פעם, אבל רובם במקום אחד קשה, זה קשה. על כן, החלקם ביעקב, שיהיו מעט במקום אחד, אנחנו מפזרים את הניצוצות, כאילו קצת זה בסדר, אבל בטח שאי אפשר להתמודד עם קאט שלמה של קנאות או של אלימות, זאת הברכה לשמעון ולוי. לא פלא שיהודה בכלל לא רוצה להתקרב, הוא ניגש אחורה. מי רוצה לשמוע ברכה עכשיו, אחרי כלי שלוש ברכות? ועכשיו זאת הברכה הברכתית, כן, עכשיו זה באמת. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך, גור אריה יהודה, מטרף בני אליטה, קרא רבץ כאריה וכלבי מיקימנו, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. גם אם לא הבנו כל מילה, אמרנו זה עברית קשה, הבנו את הרוח והיא טובה. זאת ברכה. הפעם יהודה מקבל ברכה, יהודה בהיסטוריה שלנו הוא מודה, יהודי מלשון מודה, מודה על חטא שהיה לו, מתקן את החטא עם יוסף, הוא זוכה למלוכה, שימו לב קודם כל, כי הוא שולט על עצמו, הוא מולך על עצמו, יודע לבקש סליחה. לא פחז כמיים, אלא יודע בשיקול דעת להתנצל איפה שהיה לא נכון, לתקן איפה שדברים היו לא בסדר. הוא הרבה יותר שקט, תראו איך הוא יושב כמו אריה, כמו לוי. אריה, לוי, הוא יושב, הוא קרא, הוא רבץ, מי יקימנו? הוא לא בהול, הוא לא מבולבל. נכון, יש לנו פה משהו הרבה יותר שקול ומתון ורציני, אתה ראוי להנהגה, אתה ראוי להתקדם קדימה. עכשיו הקו הזה ממשיך, מי ששם לב ומתחיל לשים לב לאיזה ניגודיות בין הברכות, אפשר לחלק את הברכות לשני סוגים, בואו נראה, נזרום הלאה ונראה שזה ממש ממשיך בקו כזה, של היותר, הייתי קוראת לזה מבולגנים, חסרי מנוחה, זבולון למשל, לחוף ימים ישכון והוא לחוף אוניות, הוא כל הזמן אפוף בתרדות פרנסה, הוא לא רגוע, הוא צריך להביא מזון, סמוך לים, כל הזמן זה עסקים של ים, לעומתו היא שכר, זאת מחמאה חמור גרם, הוא יושב בשקט, הוא רובץ, כן, בין המשפטיים, ויר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. הוא יושב בשקט, הוא מזוהה עם לומדי התורה, יששכר, שבט שיושב ולומד תורה, והעול הזה שהוא, כן, לוקח על שכמו, זה לימוד יותר רציני, לימוד יותר מעמיק, הוא לא מבולבל, ובעצם יש פה משהו מוזר. זה גם נעים וגם מנוחה, מצד שני הוא סובל, זה גם עול, זה גם מאמץ. ופה אומר לנו הרב אלימלך בר שאול, גדח הצדיק לברכה, היה הרב של רחובות, הוא כותב בימי קום המדינה, בימי ככה, ההקמה של, של, של הפרויקט כולו, הוא קורא לצעירים ללכת בדרך של יששכר, והוא מזהה פה דרך מעניינת, הוא כותב ככה, אומר, זה מאמר שהוא כותב על הפרשה הזאת לצעירים בימים ההם. הוא כותב, מחוץ לתורה אין מנוחת נפש, ובאין מנוחת נפש אין כל מנוחה. החיים הם צרור פחדים וספקות ואשליות וייאוש, אם אין בהם חום, אור וחום של תורה. הרב אלימלך בר שאול קורא בהמשך שם לצעירים, לבית שכמו לסבול, לשים את השכם, לשבת, ללמוד, להקים ישיבות, והוא אומר, זה שליחות ציונית, קחו אחריות על האומה, ו... תיקחו על עצמכם עול תורה, ואיזה עוד עול צריך לקחת, כן? נחזור לפסוק של יששכר רק שתראו, גם העול של ארץ ישראל, הוא אומר, זה העול שצריך לקחת בדור שלנו, שהתורה, הוא כותב, לא תהיה שגרתית, להתחדש בה, שהיא לא תהיה עניין של ממילא, תמיד לראות אותה בעיניים חדשות, וגם העול, כן? לראות את הארץ, כי נעמה, לראות את הארץ בעיניים חדשות, לזכור את העבר המפואר שלה, הוא קורא לזה, מצד אחד לקבל עול תורה, מצד שני, עול ארץ ישראל. ושוב, אנחנו בעצם רואים פה קו של בזיזות, תזוזה, חוסר מנוחה, הפרעות קשב וריכוז, מול שקט, מנוחה, יישוב הדעת. אפשר לחלק את זה ממש. שבט דן אחר כך, לא נלך על כל פסוק ופסוק יחד ביחד, אבל בגדול מלמעלה, שבט דן נחש, שפיפון עלי אורח, נושך עקבי סוס. זה לא מישהו שהוא רגוע. גד גדוד יגודנו, כן, הרבה גדודים, כל הזמן הוא במלחמה. לעומת זאת אשר, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. הוא יושב בשקט, הוא מביא שמן לבית המקדש, יש כאלה שאומרים, הוא נותן צדקה, אבל זה שקט, זה שמן, זה מעדני מלך, זה נעים. נפתלי, עוד הפעם חזרנו למרוץ. איילה שלוחה, נותן אמרי שפר, הוא כל הזמן בתזוזה. ויוסף ובנימין, אנחנו בשלווה. כמובן יוסף, המילים המפורסמות, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ותשב באיתן קשתו, הוא מלא בברכות, ברכות שמיים, ברכות ארץ, מלא בברכות יוסף במבורך ושקט, וגם בנימין כתוב עליו, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל, יש לו סדר יום, יש לו, בבוקר הוא עובד, הוא יוצא, בלילה הוא חוזר, הוא מחלק שלל, יש מבנה, יש איזה שקט פנימי, יש איזה ריתמוס כזה. כך שיש לנו שבטים שהתברכו בנחת, ויש שבטים שבעצם זאת כללה, ושוב, יעקב נותן פה את הבייסיקס לכל החיים. להיות לא מסודרים ולא מיושבים, זאת כללה. ואני אזכיר שוב את הרבנית ימימה, כי כותב בספר של הפרשה ואישה, היא הולכת לשורש של השבטים האלה. מאיפה זה מתחיל? איך נגזר עליי אם אני כולי בלגן ובלבולים, או אם אני יותר שקול ויותר מיושב? והיא אומרת, בוא נלך לילדות שלהם. לכל שבט כזה בוא נראה איך הוא נולד, ומה המסר שההורים שלו בעצם נתנו לו מהרגע שהוא נולד. ראובן, קיבל את השם שלו, כי ראה השם בעוני, כי אתה יאהבני אישי. זה מה שלאה אומרת. עוני, בעלי לא אוהב אותי. למה קוראים לך ראובן? כי אמא שלי מקווה שהשם יראה אותה ואבא שלי יתחיל לאהוב אותה. זה בגן, כן? שהוא צריך להסביר את השם שלו. הוא הולך עם צער, איך אתה יכול לצפות לשלווה? איך הוא יכול להיות לא פחז כמיים? אם מגיל צעיר הוא נושא על כתפיו, צער כל כך גדול. שמעון. ותאמר כי שמע השם כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה. ותקרא שמו שמעון, עם איזה מטען, מה היחסים בין ההורים, מה האטמוספירה ששמעון גדל בה. דן, דנני אלוקים, נפתלי, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי, כן? חס וחלילה אנחנו לא מזלזלים, זה כל שם של שבט זה קודש קודשים שהאימהות נותנות, אבל אנחנו רואים פה סמל לאיזושהי אווירה שבעצם שורה סביבו, לנפתולים, לדינים, השלווה של ההורים והיחס שלהם לילד מהרגע הראשון, זה דבר שמשפיע על הנצח. כמובן אצל יוסף ובנימין, כי הם הילדים של יעקב ושל רחל, הזוג בעצם, ודאי שבנים של יעקב ורחל מקבלים את שלוות הנפש הזאת, עם כל מה שיוסף עבר, הוא עדיין נשאר מהשבטים עם השלווה, וגם אשר קיבל באושרי, כי אישרוני בנות, ותקרא את שמו אשר, וגם יששכר, כי נתן אלוקים שכרי, וגם יהודה, הפעם עודה את השם. ילד שבא מתוך פרשנות אוהבת של המציאות, מבית אוהב, גם יפרש את העולם בצורה אוהבת ולא נותרת, ויהיה לו שלוות הנפש, ויהיה לו יותר מנוחת הגוף, ובעצם הוא הרבה יותר יהיה מיושב מהרגע הראשון בעצם הברכות שיעקב נותן מתכתבות עם הרגע הראשון בחייו, מתכתבות עם הרגע הראשון בחיי ילדיו, שבו הם בעצם מקבלים את השם שכמה זה אומר בעצם, שוב, האווירה והרוח סביב הילד. אבל אי אפשר עדיין לצאת מהתחושה שאלה לא בדיוק ברכות. מה זה? איך אפשר לתאר מעמד כזה שבו עומד אבא ואומר גם דברים כל כך קשים ונוקבים לילדים? האם זו ברכה? התשובה היא כן. גם תוכחה היא ברכה. להגיד לבן אדם את החסרונות שלו זו ברכה מאוד גדולה. הלוואי שהיה מישהו בא ומנתח כל אחד מאיתנו ואומר לנו בדיוק מה הנקודות שאנחנו צריכים שיפור, איזה ברכה נהדרת, זה אמיתי, ידיעת המחלה היא חצי תרופה, נכון? לדעת מי אתה. בעצם זה הסוד הכי הכי חשוב בחיים, וזה לוקח אותנו, זה ציטוט ככה, שמאוד ניסיתי לקצר אותו ולא הצלחתי, הוא פשוט יפהפה. לפעמים הרב נריה ממש כותב כמו ככה, כמו משורר, כמו סופר, והוא אומר לנו על המעמד הזה של יעקב, הוא מתאר אותו בפסקה היפהפייה הבאה, למה זאת כן ברכה? זאת ברכה כי יעקב גילה להם את הסוד שלהם, לטוב ולרע, זאת ברכה שבן אדם יודע מי הוא. והוא כותב כך, סוד הוא האדם, ואנשים סודות מהלכים המה. פי כמה גדולה הסכנה, שבתוך כל שיח הסודות של כל העולם שרועש, לא ישמע האדם את שיחו הוא, יאבדו לגמרי. בעיירות רוסיה, אומר רב נריה, היה נוהג שאנשי החבר'ה קדישה היו אומרים לנפטר לפני הקבורה, דע ששמך פלוני בן פלוני. יש מסורות כאלה שאומרים שכאילו אל תתבלבל בעולם העליון, תדע מי אתה. אם למת הזכרת שמו היא חיונית, לחי על אחת כמה וכמה. על כן הרמח"ל במסילת ישרים פותח ומדגיש, כן, תחילת הספר, יסוד החסידות הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, בעולם שלו. לא בעולם, לא באתי לפתור עכשיו את כל בעיות היקום והגלובוס, בעולמו זה בעולם שלו. יעקב נותן להם את הסוד של החיים שלהם, אם אדם רק בוחר להקשיב, לפתוח את האוזניים ולקיים, זאת הברכה הכי גדולה שיכולה להיות, זאת ממש ממש לא כללה, ואפשר לראות לאורך ההיסטוריה שבטים שהפכו את הברכה לכללה. פרשנים מסבירים, למשל לוי שפוזר, לא קיבל נחלה, זה נראה כמו כללה. לוי, מאוחר יותר, אנחנו נראה בהתקדמות במדבר, השם הוא נחלתו, הוא הפך לשבט לוי. השם הוא נחלתו, זאת הנחלה שלו, עבודת הקודש. אפשר, מתוך זה שמישהו נותן לך תוכחה, אפשר לעשות מהלך של תיקון מאוד מאוד גדול. אנחנו אמרנו שאנחנו במעמד שבו שום דבר לא על חשבון אף אחד, כולם מקבלים ברכה באחדות מושלמת סביב מיטתו של יעקב. כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. כמו שאמרנו, כל אחד קיבל, זה לא כללה, זאת ברכה, כל אחד היה צריך לשמוע את מה שהוא קיבל. נורא קל לפרש את זה על אחדות בעם ישראל וכל השבטים וכולנו צריכים ככה נכון, ואני חושבת שאי אפשר להתעלם מכך שהאחדות הזו היא סביב מיטתו של יעקב. גם מעמד האחדות הבא שנראה הוא סביב הר סיני. אנחנו מאוחדים, נכון, אבל סביב אתוס משותף, סביב התורה, סביב המורשת, סביב יעקב. זה נכון שיש הרבה שבטים. השאלה אם יעקב גאה בכל שבט ושבט. כלומר, מצד אחד אפשר לגוון ולהסתכל מהרבה נקודות מבט על המציאות, וזה טוב, זה חיוני. מצד שני, זה צריך להיות סביב מיטתו של יעקב וסביב אמירה של שמע ישראל. ככה בעצם הם נפרדים ממנו באמירה הזאת. ואני חושבת שבהתחלה, אתם זוכרים שאמרנו, שהוא אמר להם, מה יקרה באחרית הימים, יעקב? אני אגיד לכם מה יקרה באחרית הימים. ואז אמרו, הוא לא יכול לגדות להם את הקץ. הוא יגיד להם דברים אחרים. יש פרשנים שאומרים, לא, לא, לא. הוא גילה להם את הקץ. זה בעצם, זאת הנבואה על הגאולה. אם כל אחד יממש את הפוטנציאל שלו, כל שבט בעם ישראל, יממש את הפוטנציאל, ידע מי הוא, יבין איך לתקן את הכללות שבו, ולמצות את הברכות שלו, זאת אחרית הימים, זה כבר הגאולה. כל אחד, המצב יהיה מושלם, והעולם מתקדם קדימה. ועל זה, על כל המהלך הזה שיעקב מוביל אותנו בו, אנחנו בעצם מכריזים בסוף ספר בראשית, חזק, חזק ונתחזק. אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל בשבוע הבא אנחנו מתחילים את ספר שמות, אז אל תחמיצו מה שנקרא. תודה רבה רבה לכם, לילה טוב, תודה רבה, ניפגש.